תודה לאלכס. ומור, אני רוצה לדבר עכשיו על הספר היפהפה שלך, טיול בכוורת. מבט קוסמולוגי על דבורים ואנשים בהוצאת מגנס. לפני שאני שואלת אותך עליו, אני פשוט אתחיל לקרוא. במשך אלפי שנים הלכו דבורי הדבש ורקמו עם הדמיון האנושי קשר אינטימי, שבו ביססו את מעמדן כמראה משקפת לנו את עצמנו, מלמדת אותנו על עצמנו. האדם תמיד ראה בהן מופת של חיים, ובעיקר הן סיפקו לאדם פרדיגמה של הכרה וידע. היום, יותר מאי פעם, הדבורים מוצאות להן תלמידים שרוצים לבוא ללמוד מהן, לחיות בקרבתן, להקשיב להן, להתבונן בהן. בה במידה שהן היו לבני האדם מורות מכוננות בנוכחותן, הן גם מורות עצמתיות בהיעלמותן. הן כמו מצפן עבורנו. הן מורות לנו איכן אנחנו נמצאים. את התלמידה של הדבורים?
אני וכל מי שמוכן להקשיב.
אז תספרי, מאיפה נולד הספר הזה? מה ריתק אותך בדבורים?
קודם כל, זו שאלה שקשה לענות עליה בצורה רציונלית, כי ברגע שהדבורים נכנסות לחייך, הן פשוט נכנסות. את לא הולכת לחפש אחריהם. זה משהו שאני חושבת כמעט כל דבוראי מקצועי, מסחרי, חובב, אוהב דבורים, מעריץ דבורים שפגשתי, יגיד לך. את לא הולכת אל הדבורים, הן מגיעות אלייך. וברגע שהן מגיעות, זהו, מתיישבות בלב, וזה לא משהו שתכננתי, לא חיפשתי אחריהם, לא חשבתי לכתוב ספר על דבורים. יום אחד שמעתי מישהו אומר שיש בעיה עם הדבורים. זה עניין אותי, אמרתי, מה? חשבתי שאני צריכה לפגוש אותם, להבין במה מדובר. חיפשתי כוורת לשבת לידה. מצאתי כוורת של שכנה, ופשוט הלכתי והתיישבתי לידם. התיישבתי, ודבוננתי. דבוננתי בכוורת, התבוננתי בתנועת הדבורים, יוצאות ונכנסות, יוצאות ונכנסות, ומה שקרה זה שפשוט כל החלומות התחילו להופיע. חלומות, נגיד לזה, חלומות על זמנים, על אהבה, על חסד, על נתינה, על ערבות הדדית. אלה לא חלומות שלי, כן? אלה חלומות של הכוורת. ולאט לאט גיליתי שהם לא חלומות שלי, אלה חלומות קולקטיביים שבני אדם חולקים מול הכוורת וחולמים משחר האנושות. ולאט לאט התחלתי לחקור ולקרוא וגיליתי שבמפגש הזה עם הכוורת, אנחנו בשיחה המעניינת הזאת, שהיא שיחה מאוד עתיקה בין בני אדם לדבורים, יש סיפורים ששווים שוב ושוב ושוב, והסיפורים האלה אני קוראת להם מיתולוגיות או חלומות אם את רוצה. והספר מנסה להבין מה החזרתיות הזאת אומרת.
תתני דוגמה, למשל.
הדבורים בשבילנו קודם כל, החלום הגדול של הכוורת, שאת יודעת, מדינאים, קיסרים, משוררים, אוהבים, מתמטיקאים, תמיד חלמו עם הדבורים, זה העוגן המוחלט של הבית, של הבנייה של הבית. אני חושבת שכשמושג הבית שלנו מתערער, היום בישראל כמובן, וגלובלית אפשר להבין איך מושג הבית שלנו בהגירה וניידות מסיבית, זה אחד המאפיינים הגדולים שנכנסו לחיינו ולתרבות שלנו. המושג הזה של בית, של עוגן מוחלט, של שיבה הביתה, שתמיד תמיד הדבורות יודעות איך לשוב, לאן לשוב, ותמיד הן בונות במסירות מוחלטת את הכוורת שלהם, את התאים, את החלות, את כל ניהול הבית הפנימי. זה משהו שתמיד הצית את הדמיון האנושי. זה משהו שאנחנו חולקים איתם.
וואי, כל כך מרגש לחשוב על זה, בנקודת זמן שאנחנו נמצאות בה היום.
נכון.
שאפשר ליצור בית, כאילו גם בתנאים שאולי הם לא היינו חושבים עליהם כתנאים אופטימליים. תגידי משהו על הדבש, כי אני חושבת שגם כתבת קצת בספר שלך, שאת רוצה לשבור את המיתוס, שבו הדבורים מקיאות את הדבש, נכון? אולי אם תרצי להגיד על זה משהו?
אולי נגיד מיתוס עממי, כן? כי הרבה או ילדים, או ככה לפעמים, אפילו סבתא שלי פעם אמרה את זה, ככה, מה, זה חושבים הדבש זה הקי של הדבורים, זה מה שהם לא צריכות יותר, ואנחנו לוקחים, אז אולי קצת נוח לחשוב על זה ככה, אבל זה בפירוש לא המצב, דבש הוא המזון יקר הערך ביותר בשביל הדבורים שהן חיות עליו, מה שדואג לכל הבריאות והחוסן של הכוורת, של המושבה, של כל המשפחה. בזכות הדבש שהן עוברות את החורף, מה ששומר על חום הכוורת בחום כמעט גוף כמו של יונקים, 35 מעלות, גם עם שלג בחוץ. אז כן, דבש כשאת רואה אותו בסופר, זה סיפור קצת מורכב סלש אגום.
למה?
כי לרוב דבש הוא סוג של מושוד, בוא נאמר את זה ככה.
אנחנו שודדים מהם את הדבש.
בהחלט. תחשבי על המילה לרדות דבש, מילה קשה, לא?
נכון, נכון.
כן, אני כל הזמן חושבת איך אפשר למצוא מילה חדשה. אף על פי שיש לי כבוד למה שהשפה מספרת, אנחנו לא ממציאים את המילים, אז יש לה גם בטוח מה לספר לנו בכך שאנחנו רודים דבש.
את יודעת שאמרתי לילדים שלי, סיפרתי להם שעל התוכנית שלנו היום, שאנחנו הולכות לדבר על טיול בכוורת, אז הבחור שלי אמר, תשאלי אותה על מלכת הדבורים. זה הכי עניין אותם לדעת.
קודם כל, בצדק, זה תמיד משהו שמאוד מסעיר את הדמיון שלנו, וזה מדהים לראות, אפילו שאנחנו כבר, תשעת, לא חיים בתקופה של מלכים, ואנחנו כבר, שלטון שלנו אחר, ותשעת, היו לוקחים מלכים וראשי מדינות, היו לוקחים אותם אל הכוורת ללמוד שיעור או שניים בניהול מדינה, אנחנו רואים את זה מאפלטון ואריסטו, ודרך כל הכתבים העתיקים, אבל זה מדהים לראות איך זה עדיין מהדהד אצלנו הוד ואדר, זאת אומרת, נכון. עדיין שאנחנו חיים רחוק מאוד מחיי מלוכה, כשאת מוצאת דבוראי, חובב שוב, או מקצועי שפוגש את המלכה בנחיל, הוא תמיד יגיד לה, שלום גברת מלכה.
וואו.
תמיד תמיד יתרגש.
איך מזהים אותה?
היא גדולה יותר, באופן משמעותי, והיא פשוט גדולה הרבה יותר משאר העמלות.
תקריא לנו קטע מהספר, קטע שאת אוהבת.
את בחרת קטע מההתחלה, אני אקרא מהסוף. בעצם הנקודת המוצא של הספר זה מה שנקרא בעיית הדבורים העולמית. כשאני ככה דרך השיחה העתיקה של בני אדם עם הדבורים, אני מנסה לשאול מה הן אומרות לנו על עצמנו היום, ולשאול דרכן סוגיות אקולוגיות יותר רחבות. האם עצם מעלמותן המסתורית של הדבורים אינו דורש מאיתנו להביט בהן במבט רענן? מושבות דבורים שנעלמות באורח מסתורי וללא כל עקבות אינן אוטומטיים, וכך גם המבט שלנו אינו אוטומטי עוד. זו טבעה של פתולוגיה, להסב את המבט. כל סימפטום, סינדרום, מחלה, מגפה, מבקשים שנביט בהם. זו שפתו של העולם להביע משמעות, זו דרכם של האלים לשוב ולשכון בעולם. ננסה להתרגל לרעיון הזה, או לפחות נשקול אותו, את הרעיון שהיה אולי מובן מאליו לבני אדם בזמנים קדומים, בזמנים שבהם העולם, על כל אירועיו, היה מקום של משמעות.
וואי, זה פשוט אין, זה שירה, שירה בתוך ספר. מור, לפני שנשמע את השיר שבחרת, אני רוצה רגע לשאול אותך, כי את מתרגמת ואת כותבת, בכלל כל התכנים שאת עוסקת בהם, יש איזה קו שמחבר ביניהם. אז אני רוצה לשאול אותך, מה התחום שלך בעצם? מה זה חוקרת סביבתית?
כדי להקל על התשובה, אני מתודולוגית לפחות אענה בקצרה. כששואלים אותי, אני אומרת, אני עוסקת באקולוגיה עמוקה. לא שאני יודעת מה זה, וכל יום אני עונה תשובה אחרת,
ובכל זאת מה זה?
מה זה אקולוגיה עמוקה, וזה פרספקטיבה אחרת להתבונן במה שנקרא המשבר הסביבתי, או המשבר האקולוגי. מבקשת להציע התבוננות שבה לא האדם במרכז, ואנחנו לא עכשיו מחפשים פתרונות, תשעת.
לא ניהול פלנטרי, לא קיבוע פחמן.
לא גאו-אינג'ינירינג, כן. לא קיבוע פחמן, וניקוי, למרות שכל המיזמים האלה ירוקים כבודם במקום המונח, הרעיון הוא רגע לעצור, להתבונן, איך בכלל הגענו למצב הזה, שבו אנחנו חושבים שקיומנו לא תלוי בקוס מים נקיים. לחשוב שאנחנו, שזה לא קשור אלינו. Mm-hmm. אז אקולוגיה עמוקה בעצם מנסה להשיב את האדם לקהילת העולם, לקהילת החיים, ובמקום לראות את האדם במרכז, האדם והסביבה, לראות אותו כחלק, כאזרח בקהילה רחבה יותר, שכוללת את החיות, את הצמחים, את הנערות, הסלעים, את הערים.
איזה שיר בחרת לנו? לסגור את החלק הזה?
וואו, אחד השירים המדמיעים ביותר, ברוש, איך לא, והוא לעולם לא יהיה בנאלי מבחינתי.